חייבים לברוח מן הרשעים. מסר 290, בסייעתא דשמיא, ירושלים, תקשור עם בנימין, כ"ח תשרי תשע"ח. אני מרגיש כל יום, כל רגע, שאני רק רוצה לבכות ולבכות. הלב שלי נשבר, ומהלב נשפחות כל הדמעות. אני לא יודע גם מה לעשות. אני מתפלל להשם יומם ולילה להציל אותנו, כי אני מרגיש את האסונות שעומדים להיות בעולם שלנו. כל הרי הגעש שמתחת לאוקיינוס ושמעל האוקיינוס, ההוריקנים, סופות הטורנדו, השריפות הענקיות וכולי וכולי, כמו גם רעידות האדמה, כל פגעי הטבע, שבדרך כלל הם מתרחשים בחמות כזו ובגודל כזה בתקופה של 100 שנה, עכשיו זה הצטמצם לתוך כמה שנים. וזה ברור שהשם מדבר איתנו, מזהיר אותנו שעומד להיות אסון. והכל כתוב וברור, ומי שקצת יודע ללמוד יכול להרים ספר, אפילו יש מתורגמים לשפות שונות, ואפשר לקרוא את זה ברור. דברים שנכתבו לפני אלפי שנה, או אפילו דברים שנכתבו לפני כמה מאות שנה, או אפילו 100 שנה, ושמענו את זה מגדולי הדור שלנו, בכל הדורות שאמרו לנו מה יהיה, אולי פה ושם אמרו קצת אחרת, אבל בסך הכל זה אותו הדבר מה שכולם אמרו. ועכשיו אנחנו רואים ברור שזה קורה. ומי שלא רואה את זה, אז או שיש לו קטרקט רוחני, עיוורון רוחני, או שהוא טיפש, או שהוא פשוט רשע ולא רוצה לדעת, רשע כזה שהוא בטוח שהוא ביחד עם השטן, ימח שמו וזכרו, יכולים ממש לנצח, חס ושלום. והשם נותן להם את האפשרות לחשוב ככה. הוא נותן להם את כל האפשרויות, כמו שלנמרוד הייתה סייעתא דשמיא ענקית, לבנות את מגדל בבל ממש בקלי קלות, כזה פרויקט ענקי שאי אפשר בכלל להאמין שבימים ההם אנשים יכלו לבצע כזה דבר, לבנות כזה מבנה ענק. ואז הם הגיעו כמעט עד העננים, והתחילו לראות חיצים אל תוך העננים, כאילו שהם יכולים לפגוע בקדוש ברוך הוא, חס ושלום, תראו איזה טיפשים. הוא נתן להם את הכוח להגיע עד לעננים, אבל בדבר קטן הוא הוריד אותם כולם עם כל המבנה הענק הזה. השם נותן לרשעים, גם בדור שלנו, שזה הדור הכי קשה שהיה אי פעם, הוא נותן להם כוח. הרשעים האלה, לעשות דברים. יש להם טכנולוגיה, לקחת מצב מסוים שיש בים, ולעזור לטבע לייצר הוריקנים מאוד מאוד מסוכנים. ויש להם טכנולוגיה גם לכוון אותם, את ההוריקנים. אמנם, עם הטכנולוגיה זה לא 100% מדויק, וזה לא תמיד מצליח, אבל זה מצליח מספיק בשביל לעשות בעיות. כל מיני דברים הם עושים אותם כאילו. השם נותן להם אפשרות לעשות, אבל לא כל מה שקורה בעולם הם אלו שעושים. בוודאי שאין להם את הכוח והטכנולוגיה לעשות את כל האסונות שיש בעולם. ולכן, רוב האסונות בעולם זה בא מזה שהכוכב ניבירו או השביט בא, שמש קטנה עם 7 כוכבי לכת שסובבים סביבו, שכשזה מתקרב ומתקרב, אז יהיה ממש תוהו ובוהו בעולם. וכמו שדיברנו, אנחנו רואים כבר טיפ-טיפה את התוהו ובוהו בעולם, עם ההוריקנים והשריפות ורעידות האדמה וכולי, וכן את הבולענים שנפערים, שאנחנו רואים יותר ויותר בעולם שלנו. וזה יהיה יותר גרוע מכל החיות שנכחדות, וכל סוגי בעלי החיים שנעלמים לגמרי. כל מזג האוויר כולו משתנה. יש בצורת במקום שפעם היה מים, והרבה מים איפה שפעם הייתה בצורת. הכל השתנה. מיליונים ואולי מיליארדים של דגים מתים בכל הזמן, וזה לא סתם. וזה לא כמו שהרשעים רוצים שנאמין שזה בא כתוצאה מזיהום האוויר. לא, זה בא מההשפעה של השביט על כדור הארץ. ואנחנו יודעים שהשם יציל כל יהודי אמיתי. אבל אני שוב ושוב ושוב, ושוב מבקש מכם לחזור לקדוש ברוך הוא, כי אם אתם נשמות יהודיות אמיתיות ואתם בורחים מן האמת, השם יתפוס אתכם כביכול ויכריח אתכם לחזור לאמת. לא תהיה לכם ברירה, אז למה לסבול? זה הדבר הכי טוב שרק יכול להיות. וזה לא רק שנציל את החיים שלנו, החיים לנצח, אלא אנחנו נציל את הכל, את כל הבריאה. השם ברא את העולם בשבילנו, בשביל הנשמה היהודית, להתפתח, לגדול, להיות מוכן בשביל העבודה הכי חשובה שלו בסופו של דבר, וזה להיות המשרת הנצחי של הקדוש ברוך הוא. וזה תענוג יותר מכל תוכניות הטלוויזיה או הסרטים המטופשים או כל המשחקים וההתעמלות והאולימפיאדות וכל השטויות. זה יהיה, אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה. ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר. אני רוצה לדבר על הצבא של המדינה, צבא הגנה לישראל. אני רוצה לדבר על הגיוס. אני רוצה להסביר את זה בדיוק, כדי שגם החרדים לא יתבלבלו. ויש חרדים שכן מתבלבלים, כי הרשעים יודעים למשוך אותם עם כסף, עם הטבות, לקבל את הרעיון שאפשר ללכת לצבא, ושלא כל אחד חייב להיות קרבי. אפשר לעשות אפילו קריירה בצבא, חס ושלום, אז למה אי אפשר ללכת לצבא? אז כך, הדבר הראשון, אסור היה בכלל לעשות מדינה. והדבר השני, אסור היה בכלל לעשות צבא, צבא רשמי. מותר להגן על עצמנו, אבל אי אפשר לבנות צבא עם גנרלים ועם כל הציוד וכו'. זה נגד התורה. הדבר השלישי, הצבא הישראלי מלא תינופת. פשוט תינופת. הם גם מקבלים בשמחה את המנובלים שעושים מצעד כל שנה בירושלים, בלי בעיות. הם מקבלים בנות ושולחים אותן יחד עם בנים. והכשרות לא קיימת כמו שצריך. ויהודי לא יכול בכלל ללכת לצבא, וכל הדברים הכי גרועים הוא צריך לפגוש אותם פנים אל פנים. וזה לא נכון שמפרידים בין זה לזה, בין החרדים לחילונים. לא, זה שקר. אולי פה ושם קצת יש משהו, אך בסך הכל אין. אי אפשר לשלוח בת למקום של בנים ובנות כשיש מפגשים. זאת אי אפשר במיוחד כשאין שום מורליות. שום מורליות, שום מוסר. כמה סיפורים מלוכלכים יש על קצינים שניצלו בנות? או על קצינים שניצלו בנים, שלא נדע. וזה תינופת, תינופת, זה מגעיל. יהודי לא יכול ללכת לשם בשום פנים ואופן, לא משנה. אתם רוצים צבא? שיבנו את הצבא לפי התורה. לפי התורה בדיוק. וזה לא יהיה צבא רשמי. זה יהיה צבא רק בשביל להגן עלינו, אבל לפי התורה. אך ורק לפי התורה. אם המדינה לא רוצה להכיר בתורה, אז שלא יכירו בנו. אנחנו לא שייכים. כמו שלא לוקחים את הערבים לצבא, גם אנחנו לא הולכים לצבא. ואם בגלל זה לא רוצים לתת לנו זכויות, בבקשה. הרי איך שלא יהיה, מה שנותנים על ילדים, קצבאות הילדים לא שוות כלום. אפשר לקנות עם זה גלידה. ואין עוד שום דבר אחר שנותנים לנו כלום, אפס, שום דבר. ובכלל אסור לקחת מהם פרוטה. אבל הרבה פעמים אין ברירה ועושים את זה. אבל עוד מעט זה ייגמר. זה יפסיק. כי הם לא רוצים לעזור, לא לחרדים ולא לאף אחד. הם רוצים להציל את עצמם המעטים, והם ישאירו אותנו למות. זה מה שזה יהיה עכשיו. יש להם תוכנית יחד עם כולם, עם רוסיה, עם אמריקה, עם אנגליה, עם מי שאתם רוצים. זה הכל תינופת אחת. אבל יהודי אמיתי לא יכול ללכת לצבא. אני לא פוסק, זה כתוב וברור. אני לא יכול להיות פוסק, אני פשוט אוטיסט, ואני לא יכול לפסוק. אבל ברור שאסור ללכת לצבא. בדור שלנו אף אחד לא יכול לעמוד בזה. נכון, פעם כשלקחו בכוח יהודים לצבא של הגויים, הם לא היו אשמים, כי אם לא רצו היו הורגים אותם, וידעו שצבא זה תינופת, והם לא רצו ללכת, אבל לקחו אותם בכוח, באיום של מוות. אז הלכו וסבלו ועברו את זה. אבל אנחנו נמצאים כביכול במדינה יהודית, שזה בדיחה, בדיחה גדולה. זה רק מקרה שפה גרים הרבה יהודים. וחוץ מזה יש גם הרבה ערב רב, והערב רב הוא השולט, ב-100%, אין בכלל מה לדבר. שולט ב-100%. ואנחנו צריכים להפריד בינינו ובין הערב רב. כי אם לא, זה יהיה הסוף. זה יהיה הסוף ולא שום דבר אחר. זה יהיה הסוף. אנחנו חייבים לא לשכוח שלא יכולים לקחת את הילדים התמימים שלנו, להכניס אותם לצבא, צבא מלוכלך, צבא שלא מבינים אותנו. ברדיו הם מדברים, איך זה יכול להיות? מה? אי אפשר להביא את המנוולים? למה לא? למה אי אפשר לעשות חתונות של שני בנים או שתי בנות? למה לא? מה? זה אי אפשר? למה לא לתת לאנשים כאלה לבוא לבית הכנסת? איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר? הם לא שייכים לעם ישראל, הם לא שייכים. הם מדברים שטויות, הולכים נגד הטבע, נגד הבריאה עצמה, נגד איך שהשם ברא את העולם, ובשביל זה יסבלו. כי זו עבירה ענקית, אולי הכי גדולה שיש, כי הולכים נגד הקדוש ברוך הוא. ואי אפשר ככה להשגיח שלא ישלחו את הילדים להצגות שלהם, שלא לראות את הטלוויזיה ולא לראות את האייפונים והאינטרנט, זה הכל תינופת, ומביא מחשבות נגד התורה. ולצערי הרב, גם בחדורים וגם בבתי יעקב, הם לא שמים שום דגש על האמת. הם רק מלמדים אינפורמציה בדרך כלל. זה לא בכל מקום, אבל בדרך כלל לא קושרים את הלב אל הדברים. ועכשיו יוצאים להפגנות, ברוך השם. אבל הפגנות זה רק חלק של העניין. כל ילד וילדה, כל אמא ואבא, כל סבא וסבתא, כולם צריכים להיות מאחורי זה. אני יודע שהמזרחיסטים מאוד גאים על עצמם שהם הולכים לצבא, אבל גם הם כבר מבינים, הרבה מהם, שגם הם לא יכולים בקלות להחזיק את היידישקייט שלהם. וזה ברור מאוד, כי הלכלוך הרוחני, הזיהום הרוחני שיש בצבא הגנה לישראל, ממש הגיע למטרה שלו. הם רוצים להיות כמו כל המדינות, וזה צבא כמו כל הגויים. שאלה, אז מה יהיה הסוף? ייקחו את כל האברכים? תשובה, מה יהיה הסוף? יהיה סוף לזה. אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל יהיה סוף לזה. השם לא ייתן, השם לא ייתן להרוס את העם שלו. הוא לא ייתן להרוס את הנשמות האמיתיות, שיש להם את ההבנה, את היכולת להבין עד העומק, עד תוככי הנשמה ומעבר. לא ייתן לנשמות כאלו יקרות ללכת לאיבוד. מי שעמד בהר סיני והרגיש את הקדוש ברוך הוא ושמע אותו עם האוזניים שלו וראה עם העיניים שלו, זה לנצח, זה לנצח. ערב רב? לא. הם לא ראו את זה, הם לא הרגישו את זה. הם נשארו מצרים. עכשיו אצל הרשעים כל הכביכול תרבות שלהם מבוססת על התקופה של נמרוד, על דור המבול, על סדום והמורה, על המצרים בתקופה של יוסף ופרעו והמכות, ועל כל ההיסטוריה של הכנסייה הקתולית מאז שהיא נוצרה עד היום. אלה הם השחקנים המרכזיים בכל ההיסטוריה, עם העבודה זרה שהם הפיצו בכל מקום. אתם לא תופסים כמה עבודה זרה יש פה. זה נכנס לנו לכל מקום, לכל מקום. הם רוצים לעשות דברים נגד הטבע, נגד איך שהשם ברא את העולם. הם רוצים בסופו של דבר לייצר חיים בתוך המעבדה, שלא יצטרכו להוליד. יכולים לפתוח ספר עם תמונות של דמויות ולהחליט איזה ילד רוצים, ילד כזה, ילד כזה, ילדה כזו, מה שרוצים. ולא רק זה. כל דבר שבתורה הוא נחשב תינופת, עבירה גדולה וזיהום רוחני, בדור שהם חולמים עליו להקים, זה יהיה שעשוע. זה יהיה כמו ללכת לסרט. כל אחד יתעסק עם העבודה זרה שלו איך שהוא רוצה. ולמעשה עם ישראל לא התקדם כל השנים האלה, וגם הגויים ירדו עוד יותר. אבל עכשיו השם ירים אותנו, כי הגענו לסוף, הגענו לדרגה הנמוכה ביותר, לדרגה ה-50 מתחת לאפס. ועכשיו הוא ירים אותנו, וכשהוא ירים אותנו נגיע כל כך גבוה יותר מכל דור אחר. הוא יכניס לנו את האמת ממש, הוא ילמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג באמת, מה הבסיס של כל החיים האלה. והבסיס הוא אך ורק לבטוח בהשם ולעשות את רצונו לגמרי, מבלי להחליט אם זה כן נוח לנו או לא, או אם זה אמת או לא. שנדע שכל התורה אמת, כל התורה אמת, הקדוש ברוך הוא אמת, הקדוש ברוך הוא אמת, ותורתו אמת, ואין מה לומר יותר מזה. שאלה, ממש אפשר לראות איך מוסרים נפש בדור שלנו, זה מפליא, גם בחורים וגם אברכים. תשובה, הנה, מתחיל הזמן שאמרתי לכם הרבה פעמים שנצטרך להקריב את עצמנו כדי לעצור את ההידרדרות האיומה של עם ישראל. נכון, כל העולם מתדרדר, אבל לנו אסור להידרדר, אנחנו בנו חייבים לעמוד ולהגיד, עד כאן, לא יותר. ואני מברך את כל אלה שמקריבים את עצמם בשביל לשמור על כל היסודות של היידישקייט, לשמור על רצון השם ולהילחם בכדי שנוכל לעשות את רצון השם, ולא נעזוב, לא נעזוב ולא נפחד. יש להם אמנם צבאות גדולות, יש להם כל מיני סוגי נשק, ויש להם כל מה שהם צריכים בשביל להרוס את העולם לגמרי, רק מה, השם לא ייתן להם להרוס את העולם. הם יערסו את עצמם, רק את עצמם הם יערסו. אבל אותנו לא. ואפילו אם חס ושלום, נצטרך לתת את החיים על קידוש השם. זה לא הסוף. אנחנו נקבל גן עדן ומעבר, נחזור לחיים ונקריב עוד קורבנות בבית המקדש. אבל אני רוצה את כולם לחיות על קידוש השם, שלא יצטרכו למות על קידוש השם. אבל השם רוצה שנראה לו שאנחנו באמת איתו, ושלא הגשמיות מושכת אותנו. ולא הטיפשות וכל הדברים האסורים מושכים אותנו, שאנחנו רק עם השם ורוצים בכל מחיר להיות טהורים כמו שהשם רוצה, כמו שזה רצון השם. שאלה, האם כעת יש יותר אנשים שמבינים את הסכנה של הגזרה או שזה כמו שהיה? האם ישנה התעוררות להבין את זה? תשובה, זה עוד ברור. אנחנו נראה מי עם הקדוש ברוך הוא ומי לא. יותר ויותר הצטרפו, כן, יותר ויותר רואים את החינוך הנמוך שיש ברוב הבתי יעקב, איך שכל הגוישקייט נכנס בתוך בתי הספר. יש מספיק יהודים אמיתיים שמרגישים איך שהחדורים ירדו, איך שהם מכניסים עליהם דברים לא טובים, לא כולם, אבל הרבה מאוד. זה כואב לכל אבא יהודי אמיתי ולכל אמא יהודיה אמיתית. והצניעות, השם ישמור, השם ישמור. בארץ זה עוד הכי טוב, כי יש יהודים שמושכים את החבל לכיוון השני, לכיוון של הטהרה. ולכן אנחנו רואים הרבה יותר יהודים שומרי עיניים, ונשים שמתלבשות בצניעות, ומגדלים את הילדים שלהם ככה גם כן. יותר ויותר זה ברור, אבל אין לנו הרבה זמן. בעתיד הקרוב זה יתחיל בגדול, הכל. ונצטרך לבטוח בהשם הרבה, עם כל הכוחות שלנו, וזה יביא אותנו לגאולה השלמה, אבל לא לפחד ולא להישבר. יש שאלות נוספות? שאלה, מה דעתך על כל הדברים שקורים כעת באירופה ובאמריקה? 145 שריפות בפורטוגל לבד. כזה דבר עוד לא היה בהיסטוריה. האם יש כאן מסר מיוחד משמיים עבור היהודים שבחוץ לארץ? תשובה. בהחלט יש בזה מסר לעם ישראל, תסתלקו משם, תסתלקו משם. אם תחכו עוד מעט, הבתים שלכם לא יהיו שווים כלום, ואתם תברחו בלי כלום. אז לפחות תצאו כעת ותיקחו משהו איתכם. שאלה, יש גם הוריקנים בכל מיני ארצות. תשובה, או, יש כזה דבר הוריקן, מה? הם אמרו שאין כזה דבר שם, אף פעם לא היה כזה דבר שם. הם התחילו באותו מקום שכל ההוריקנים מתחילים, אבל פתאום זה הגיע לשם, למקומות שאף פעם לא היו, זה משהו מדהים. שאלה, כמו שאמרת, שהם נעזרים בטבע כדי לייצור הוריקנים. תשובה, בדיוק, אבל הם לא הכל יכול, הם רק מוסיפים קצת כדי לעשות ככה בלגנים. הם חייבים שיהיו בלגנים, בכדי שיוכלו להיכנס לבונקרים שלהם בשקט. הם לא רוצים להשתמש יותר מדי בנשק של השמדה המונית, כי פצצות גרעיניות ילחלחו את כל העולם, ואז גם הם לא יוכלו לצאת מן הבונקרים. אבל הם מנסים מאוד 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 לעשות בלגנים וגם להרוג אנשים. ממש רוצים להרוג כמה אנשים שרק אפשר. שאלה, לאחרונה אחד מהשוטרים בהפגנות שהיו כיוון נשק נגד חרדים. תשובה, נכון, הוא הוציא נשק. ומעודדים את העם, הם מעודדים לעם את ההרגשה שהנה החרדים לא הולכים לצבא, ואילו הבחורים האחרים מתים על קידוש המדינה, אבל החרדים רשעים, הם לא עושים כלום. וזה שקר גמור. אני רוצה רק לראות איך שהם הולכים כל יום לכולל ללמוד כל היום, ואחר כך מביאים לעולם את הילדים שלפעמים המספרים שלהם מגיעים עד ל-18 ילדים ויותר. בואו נראה אותם. ועם כל הדאגה לחתן אותם ולאהוב אותם ולהכיל אותם, וכל זה כשהם גרים במקום ובשליטה תחת רשעים, שאפילו לא עוזרים להם, ועוזרים להם לא בכסף ולא בכלום. והנס פה זה מה שיש ברוך השם להכיל את הילדים, ויש איזושהי אפשרות לשלם איכשהו את המשכנתא או את שכר הדירה, וזה נס גדול. יש הרבה יהודים שאין להם כסף. אין להם מספיק כסף בשביל לאכול כל יום כמו שצריך. אבל היהודים האמיתיים שלנו הם בעלי חסד, והם דואגים, הם דואגים שיהיה, דואגים ועוזרים. אבל בואו נראה אותם, את החילונים, ככה משקיעים בילדים. אז מה יגידו לנו? מה צריכים כל כך הרבה ילדים? מי אמר לכם? אבל זאת התורה. התורה של הקדוש ברוך הוא אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, והקדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את הזכות על ארץ ישראל. האם שכחתם? שאלה, זו המגמה שלהם, ללכת נגד הקדוש ברוך הוא ונגד התורה, ואין מי שידבר את זה לחילונים, את הדברים הפשוטים האלה. תשובה, הבעיה היא שהיהודים גם כן צריכים לדעת את זה, אבל היהודים מבולבלים, וזו הבעיה. הגשמיות, הגשמיות מושכת את היהודים. יש ישיבות שמכרו את הנשמות שלהם בשביל הכסף שהם מקבלים מהכנסיות. מהכנסיות הם מקבלים כסף. מה זה אומר? מכנסיות מקבלים בשביל ישיבות כסף? שאלה, מה? מדובר בישיבות חרדיות? תשובה, בוודאי, יש הרבה בארץ כאלה מוסדות. וכל העמותות ששייכות לסורוס, מה זה? זה שייך לרשעים. והרבה מוסדות מקבלים, המון מקבלים. שאלה, למה הרשעים דואגים לתת כל כך הרבה בשביל מוסדות חרדיים? תשובה, למה הם נותנים? קודם כל שידעו שרוב הכסף שלהם זה גנוב. מה אתם חושבים, שיש לכם כסף בבנק? אין כסף בבנקים. למה הם לא נותנים מזומנים? כי אין להם. הם רוצים שכולם יחיו עם כרטיס אשראי או שיכתבו שקים. אבל אין מזומנים. הכל בנוי על כלום. זה הדבר הראשון. הם גנבו. גנבו מחברות, מבנקים. כל מה שאתם חושבים שיש איזשהו פרוספריטי, סגסוג עכשיו, אין. זה הכל שקר. רק ללחוץ על כפתור אחד והכל ייעלם כאילו שלא היה. ואנחנו נמצא את עצמנו מבלי שום גשמיות כמו שאנחנו מכירים את זה. איך נלך לקנות? כרטיס האשראי לא יעבוד, הדיירקט לא יעבוד, והצ'קים יהיה אפשר יהיה לקבל אותם, כי אין כלום, כי חשבונות סגורים. אז מה נעשה? זה יהיה בעיה איך לקנות במכולת. ואנחנו צריכים להיפרד מזה, מן הרשעים. ולמה הם עושים את זה? לתת כסף לישיבות? ולמה הישיבות לוקחות את זה? כי יש פה ושם, ואני מאוד דואג שזה יותר מאשר פה ושם. יש ראשי ישיבות ומנהלי חדורים, או מנהלי ומנהלות בתי יעקב, שהם פשוט חלשים והם מוכנים לקחת, אבל הם מבקשים משהו בשביל כל הכסף שהם נותנים. מה הם רוצים? הם ניסים את השקר לתוך המקומות האלה, וכך הם מקלקלים את הנשמות של הילדים המתוקים, היהודים האמיתיים. שאלה, האם יש מסרים שדוחפים להם אל תוך הלימודים? תשובה, בוודאי, מה, אתה לא יודע את זה? איך יכול להיות שאתה לא יודע את זה? זה ידוע. שאלה, דיברנו שזו תופעה, השאלה אם הצליחו באמת להכניס מסרים. תשובה, בוודאי ובוודאי, מה אתם חושבים שהם עושים את זה חינם? הם רוצים להרוס את הנשמה התאורה של הילדים היהודים. שאלה, ועושים גם גינות ציבוריות חדשות בשביל לקרב בבני הנוער, חרדים וחילונים, אילו התוכניות שלהם? תשובה, הנה בירושלים, הם לקחו את כל המקומות. הגינות הישנות שהיו שם אולי כמה נדדות, כמה דברים קטנים, מגלצ'ות, פתאום הרסו את הכל, בנו אותם לוקסוס עם דברים מעניינים וחדשים בשביל כולם. עכשיו יש מקומות גדולים שם שמביאים כל מיני דברים, מביאים אנשים לשיר, מביאים כל מיני זמרים ורקדנים וכולי וכולי, וקוסמים, סרטים ועוד, לא רק זה, מביאים גם דברים אחרים, כל מיני ליצנים, לפעמים גם כמה סוסים קטנים בשביל הרכב הזה, הכל בשביל להוריד מהיהדות, למשוך אותם לשטויות. שאלה, ובתערובת של גברים ונשים? תשובה, בתערובת גרועה מאוד. הבנים והבנות מכל הגילאים מתאספים שם, וזה אסור. אין שעות נפרדות לבנים ובנות, הכל מעורב לגמרי. שאלה, יש שם מתקנים גדולים שבנים ובנות יחד משחקים? תשובה, נכון, מטפסים וכולי, ואי אפשר לשמור על צניעות, זה דבר איום ונורא, הם עושים את זה בכוונה. אך מה שגרוע יותר מהצניעות, יותר מהכל, זה שיש נציגים לחרדים, גם בעירייה וגם בממשלה. איפה הם? איפה הם? הם טוענים שזה בהחלט בסדר, אין בזה שום בעיה. ויש חוגים של צילום בסמינרים, של כל מיני דברים שאסורים. דברים שמביאים בן אדם לחיים של גויים. אנשים רוצים את זה. למה? למה שנהיה סגורים? למה שלא נראה את העולם הגדול? כי העולם הגדול שקר. ואין שום סיפוק בעולם הזה. היהודי שסוגר את עצמו לזה, הוא מפתח את העולם הרוחני שלו, זה עולם שאין לו סוף. ומה מחליפים בשביל זה? מחליפים למשהו שהוא קשה והוא כואב. כשיהודי נהיה יותר ויותר רוחני, כשהוא בורח מהעולם הזה לתוך העולם הרוחני שמקרב מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא, הגוף שלו אף פעם לא כואב. השמחה שלו תמיד נמצאת וקיימת. הוא נהנה מכל הידע, הידע שהתורה מאירה לו, ותמיד זה. אך מי שנמשך אפילו באחוז אחד, זה סכנה לעולם הבא שלו. זה כבר בסכנה, כי מן האחוז הזה, זה מהר מאוד קופץ לאחוזים גדולים. ובסוף הוא נמשך לגמרי להנאות השטחיות הבהמיות, עם כל האומללות של העולם הזה, שהבן אדם רק מקנה ושונא ויותר מן השני. זה הכל סבל, הכל סבל, ובסופו של דבר הבן אדם נהיה חולה, לא עלינו, הוא מת בעצבות. וזה ההבדל בין החיים של העולם הזה לבין החיים הרוחניים, חיים אמיתיים של עולם הבא. שאלה, רבי אביגדור מילר זצ"ל אמר שכל הספרות הטרגית של העצב והדיכאון באומנות ובכל התרבות, זה הכל נועד בשביל להסתיר את הקדוש ברוך הוא ואת חסדיו האין סופיים בעולם הזה. תשובה, כן, זה נכון מה שדיברת על המוזיקה של הגויים. ולצערי הרב יש הרבה יהודים שמנגנים ושרים מוזיקה שכזאת, וזה משהו עצוב. זה משהו שתופס את הלב בצורה לא טובה. מהשירים האלה רוצים לבכות, לא משמחה או מאהבה אמיתית, אלא מעצבות, מרה שחורה. ואפשר לבכות מזה, אבל אף פעם לא יוצאים מזה. זה משהו לא נעים. אבל אנשים נמשכים לזה, וזה הצד של השטן. זה אך ורק מן השטן. והם אמרו ברור, הגויים אומרים ברור שהשטן הוא זה ששולט היום על כל הביזנס של המוזיקה בקליפורניה ולוס אנג'לס וניו יורק, כל המרכזים האלה שיש זמרים וזמרות ששרים כאלה שירים. ובכלל המוזיקה היום זה משהו שזה יותר כמו מלחמה מאשר מוזיקה. צועקים וצורכים, מרביצים, מרביצים גם לכלים שמנגנים בהם. יש כאלה שגם דופקים את הראש בקיר. מה זה צריך להיות? זה משהו טוב? זה משהו רע? זה משהו רע, זה לא יכול להיות. זה משגע את הקהל. איזה אמר מפורסם שעשו רעיון איתו, שאלו אותו איך הוא פתאום נהיה כל כך פופולרי. אז הוא אמר ברור שהוא מכר את הנשמה שלו. שאלו אותו למי? אז הוא אמר, מה, אתם לא יודעים למי? בטח שאתם יודעים למי. למי? לשטן. זמר מפורסם ביותר. שאלה, המטורפים האלה שולטים היום על כל החינוך של העולם? תשובה, בכל העולם הם רוצים לגמור את היהודים. זה עומד בראש הרשימה שלהם, לגמור את היהודים. אנחנו מפרים להם מאוד מאוד. אנחנו מעטים כל כך אלו שמאמינים בהשם, כמות ממש פיצי לעומתם, אבל הם לא יכולים לסבול, הם חייבים לגמור את הכל. ולא רק זה, הם רוצים להשתלט על כל ארץ ישראל, כי הם רוצים לשלוט גם על העם של השם, חלילה וחס. שאלה, ארץ כה קטנה שכל כך מעסיקה אותם? תשובה, נכון. ארץ ישראל היא נקודה שבקושי רואים את זה על מפת העולם או על הגלובוס, צריכים זכוכית מגדלת, אבל איזו שנאה יש עלינו, איזו שנאה. ואלו שבנו את המדינה, אלה הרשעים שביניהם, השולטים הראשונים, בוודאי גם חלק מאלו ששולטים עכשיו, הם שנאו את היהדות. שנאו את היהדות בצורה הקשה ביותר. הם רצו גם להרוס את היהדות. הם היו בטוחים שכשיגיעו לפה, זה יהפוך את כל היהודים לממש גויים. שאלה, זה לא השתנה מאז קום המדינה? תשובה, נכון, זה היה המטרה הסופית, לגמור את הדת היהודית לגמרי. שאלה, יש עכשיו איחוד בין הפלגים הפלסטינאים, אולי זה סימן שהשם כבר מכין לנו מקום לברוח מגזרת השמד פה, כמו שהיה בכל הגלויות, כל פעם שנסתם הפתח במקום אחד, השם פתח לנו פתח במקום אחר. תשובה, אני לא יודע איך השם יעשה את זה, אבל ברור לי דבר אחד, הם לא ינצחו. כמה שהם גדולים ובטוחים שהם שולטים על הכל, השם יהרוס אותם עם המדינה, יחד עם כל העולם של הרשעים, וישארו רק המעט של היהודים, שהם יהודים יהודים, ועוד כמה גויים שהם צדיקים. שאלה, המתח גדול בצפון? תשובה, מתח שמתח, בסופו של דבר תהיה מלחמה ענקית, הכל הצגות, פתאום מישהו ישלח איזה בומבה ממש גדולה, יהרוס כמה ערים גדולות חס ושלום, כשכל היהודים יצאו משם, בזה יתחיל את כל העניינים. שאלה, האם גם בארץ תהיה מלחמה? תשובה, תהיה מלחמה גם פה, אבל זה יהיה אחרת. עוד פעם, בנבואות זה כתוב ברור, שני שלי של העולם יהרס, ולא ארץ ישראל. זה לא אומר שלא תהיה בומבה פה ושם, אבל הרוב לא יהרס, בעוד ששליש של העולם לא יישאר אף מקור למחיה ושום אפשרות של חיים. ושליש יהיה פגוע קשה, ועוד שליש לא ייפגע. והשליש הזה, ארץ ישראל, נמצאת בתוך זה. שאלה, איך זה שהעולם רגוע עם כל המתח האיום שיש מסביב? תשובה, העולם במצב לא רגוע, אך האנשים פשוט לא רוצים לדעת, סותמים את התריסים ולא מסתכלים, לא רוצים בעיות. כן, נכון, זה בדיוק כמו שהיה עם אוניית הטיטניק, הם המשיכו לשיר. בתחילת ההפלגה של האונייה, הסירו את רוב סירות ההצלה, כי זה היה תלוי ככה קצת באוויר, בצד של האונייה. ולכן זה הפריע לראות את היופי של האונייה, אז הם הורידו הרבה סירות הצלה לפני שנסעו. ולא היה מספיק לכולם מקום בסירות. אז הם היו ג'נטלמנים, נתנו לנשים ולזקנים להיכנס לסירות, והם עמדו טיפשים על הסיפון, והתזמורת נגנה ולס, זהו, והם נעלמו לתוך הים עם שירי הוולס. ככה זה בדיוק העולם, נכון, וזה מה שיקרה. שאלה, מה דעתך על ההפגנות נגד החנויות של הפלאפונים הלא כשרים? תשובה, כן, זה משהו היום ונורא, אין מה לדבר, וזה רק חלק מהדברים צריכים גם כן לדבר נגד הטלוויזיות ונגד הקולנוע ונגד הקונצרטים של המשוגעים שצורכים וקופצים וכולי, האולם בלגן. אבל הגיוס זה דבר בסיסי ביותר. שאלה, ומה בעניין סערת העופות? תשובה, אני לא יודע מה להגיד, אני לא מומחה. אני רק יודע דבר אחד, משהו לא בסדר. העופות כמו כל דבר, כל דבר זה כסף. עושים הרבה דברים שזה בדיעבד, בסימן שאלה. אז אני לא פוסק, ואני גם לא יכול לפסוק, אני משאיר את זה לפוסקים. אני רק אומר שכל יהודי עם שכל צריך לבדוק כל דבר כמעט. כי זה לא רק עניין של העופות, זה עניין של הרבה יותר מזה. בעיר אחת גדולה, עם הרבה יהודים, אחרי שהיה שם סקנדל גדול עם הבשר וכולי, אכלו שם בשר במשך שנים טרף גמור. לא בגדר חשש, אלא ממש טרפות גמורות. יהודי האכיל קהילה שלמה עופות טרפה, יהודי חשוב וגם בשר. אז הם החליטו לבדוק כל מיני מסעדות וכולי בעיר הגדולה הזו, ומצאו שם כאלה בעיות כשרות, מהפיצה עד לחלות. אז מה אני אגיד? הם לא עשו שם עסק מה, הם פשוט איימו בשקט על כולם שאו שהם מתקנים, או שיצאו נגדם כל מיני פרסומים לאסור את התוצרת שלהם. זה המצב. הכל שקר היום. הכל לא כשר לחלוטין. כמעט הכל לא כשר. אי אפשר לדעת מה כן ומה לא. הכל מסובך. זה לא שאנחנו מגדלים בעצמנו דברים, זה דברים מסובכים. העולם פשוט השתגע לגמרי. העניין של כשרות. פעם היה דבר פשוט יחסי לדעת מה שייך למה, אבל היום זה ממש קשה. בעבר גם לרוב האנשים לא היה כל כך זמן לאכול, בוודאי לא דברים מדי תעשייתיים. שאלה, היום היורצת של שמעון הצדיק, מי שהיה המגן שלנו נגד התרבות היוונית, שזו בעצם התרבות של העולם כיום. המערה שלו, היכן שהוא קבור, זה כמעט האתר הקדוש היחידי בארץ שנשאר נקי בלי שליטה של הערב רב. תשובה, למה? כי זה לא מעניין אותם הקבר שלו, כי הוא לא מוכר להם, זה לא משהו כל כך מפורסם. דוד המלך זה מוכר, מירון, איך אפשר לא לדעת על כך? זה מה שמשך אותם. השאלה כמה אנשים מגיעים. אם מאות אלפי אנשים מגיעים לזה בכל שנה, אז הם רוצים את זה. כי זה מאוד פופולרי. אבל שמעון הצדיק לא ידוע להם. יש עוד צדיקים שפשוט אין להם מושג כמה שהם חשובים. ובטבריה יש בית קברות, ובצפת יש בית קברות, מלא צדיקים ענקיים. אבל הם לא מבינים, הם רוצים את המקומות שכולם הולכים לשם. שאלה, ברחבת הכותל המערבי כל הזמן עובדים, חופרים וחופרים ועובדים. תשובה, אני באמת לא יודע מה שהם רוצים, אבל מאוד ייתכן שמחפשים את ארון הברית, את לוחות העדות. שאלה, יש גם מנהרה שנמשכת עד ליפתה, יש שם בונקר עם כבישים עם 6 נתיבים, יש גם כרטיס מיוחד שבשעת חירום, כרטיס אישי מיוחד שבשעת חירום הם יכולים להיכנס לבונקר הזה, מי שיש לו את הכרטיס. תשובה, בטח, מה, אתם לא יודעים, יש לזה גם כניסה ליד הכנסת. זה בונקר שמיועד לכך שכאשר מגיע הכוכב, הם יכולים להמשיך ללכת שם, לשחות בבריכה, לראות טלוויזיה, לאכול סטייק, לא משנה מה קורה בחוץ לכולם. הם בטוחים שהם יהיו מוגנים וגם הם יכולים לעבוד את העבודה זרה בשקט. במקום הזה יש 30 קילומטר מרובע. שאלה, למי יש זכות להיכנס שם? בטח לאנשי משפט והתקשורת. תשובה, אני באמת לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שרוב חברי הכנסת, אם יש כזה כניסה מן הכנסת, הם צריכים גם אנשים שיודעים להחזיק טכנית מקום כזה. הטכנולוגיה שמשתמשים במקומות כאלה היא מאוד מתקדמת. אז צריכים שאנשים יהיו שם הרבה זמן לפני כן כדי לראות שזה הכל פועל, גם הם צריכים להתחיל להפעיל את זה. שאלה, אמרת פעם שזה יהיה הקבר שלהם. תשובה, אני אגיד לכם מה, הם לא מבינים דבר אחד, שבסופו של דבר, אותם אלה שעובדים בהחזקה, הם ישלטו שם, כי בלעדיהם אין חיים, הם אלה שיודעים איך להפעיל את הכל. שאלה, האם אחרי גוג ומגוג לא יהיה חורבן מוחלט בעולם? האם עוד יהיה להם כוח לבוא נגדנו? תשובה, איזה עייפים. זה לא אומר שהם הורסים את העולם עם הפצצות שלהם. השם לא ייתן להם להרוס את העולם. זה לא העולם שלהם. לא הם שבנו ולא יצרו את זה. הם לא יכולים להרוס את זה. הם יכולים לפגוע בזה. אבל זה גם לא בדיוק המטרה שלהם. הם רק מפחדים מהכוכב. שאלה, ולא מפחדים מהשם. תשובה, בוודאי שלא. אולי בפנים הם יודעים כולם שהוא האמיתי, הוא האמת והם השקר. הם כאלה טיפשים. מה, זה ברור שהקדוש ברוך הוא ברא את השטן. אז מה? הוא משרת שלו, הוא השמה שלו. הוא עושה את העבודה שהשם רוצה שהוא יעשה. שאלה, האם יהיו דברים גדולים בקרוב? תשובה, כן, אנחנו מאוד קרובים. גוג ומגוג זו המלחמה האחרונה. אנחנו צריכים לעבור עוד את מלחמת העולם. מלחמת העולם גם לא צריכה להיות הרבה זמן. גוג ומגוג גם כן לא צריך להיות הרבה זמן. אבל אולי הכוכב ייקח יותר זמן. עד כאן מסר מספר 290. חייבים לברוח מן הרשעים, תשע"ח.